פרק י"ז. נזכיר רגע את הדברים האחרונים. טוב? כבר שבוע. בעבודת הבינוני גילה תניה בפרק האחרון יש כלל גדול שחשוב מאוד להכיר אותו. שגם אם האהבה והיראה, זוכרים שהם הגדפים, הם הכנפיים, נכון? שנותנים לפעולות, למסוות, לעשיות, לפרוח למעלה, גדפים ופרחים לעילה. הכלל הגדול הראשון הוא שהאהבה והיראה האלה צריכים ויכולים, עליכם דודי. אולי כדי לזכור את הכלל הזה נקרא רק שנייה את תחילת פרק ת' ז'יין. את תחילת פרק ת' ז'יין, כי ממנו נקפוץ ישר. אומר שם שני כללים גדולים, אחד בתוך השני. וזה כלל גדול בעבודת השם לבינוניים. העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי. על הטבע שבחלל השמאלי, הנפש הטבעית, הבהמית, אבל מקופל בזה משהו יותר גדול. זאת אומרת שהטבע הוא שאדם מושך למטה. זה הטבע. אבל העיקר הוא לדעת שצריך ואפשר למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי על ידי אור השם המאיר לנפש האלוקית שבמוחו. לשלוט על הלב כשמתבונן במוחו בגדולת אין סוף ברוך הוא. כשהוא מתבונן, כי המוח, שליט על הלב, אז כשהוא מתבונן במוחו בגדולת אין סוף ברוך הוא, חוכמה, בינה, מגיעה הדעת שהיא ההתקשרות שלי את כולי לעניין, להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו, להיות סור מרע דאורייתא ודרבנן ואפילו איסור קל של דבריהם חס ושלום, אבל לא רק ביראה אלא גם באהבת השם בליבו בחלל הימני, בחשיקה וחפיצה לדבקה בו, בקיום המצוות דאורייתא ודרבנן וגם בתלמוד תורה שכנגד כולם. הוא יכול להגיע למצב שהוא כל הזמן שולט. זה כלל גדול. אז השליטה היא על ידי שהמוח שליט על הלב, ואז הלב מתעורר בחשיקה וחפיצה, והלב מלא. הלב עולה על גדותיו, הלב בוער. אבל יתר על כן צריך לידע כלל גדול. אבל יש כלל יותר גדול, יתר על כן צריך לידע כלל גדול בעבודה לבינוניים. שגם אם אין יד שכלו ורוח בינתו משגת להוליד אהבת השם בהתגלות ליבו, הוא הגיע לתבונה, כך הוא קרא לזה בפרק ת' ז', אתם זוכרים, הערכנו בזה הרבה, אמרנו את זה בשני שיעורים את הפרק, הוא הגיע לתבונה, אבל הוא לא מצליח להעביר את האהבה והיראה מהתבונה, לזה שיתגלה ממש בחשק. לא בוער, הוא מבין. הוא מצליח לא לעשות רע, הוא גם מצליח לעשות בפועל טוב. לעשות, זאת נקודת הקוד כאן, הוא מצליח. הוא אפילו מצליח לדבר טוב, הוא אפילו מצליח לחשוב טוב, אבל הוא מרגיש שהוא לא חי את זה. יכול להיות שהוא מצליח להחיות אחרים ולא את עצמו. האם סימן שהכל כלום? האם סימן שהוא בעצם תקוע? האם סימן שיש פה צביעות? האם סימן שמשהו פה לא אמיתי? יתר על כן מזהיר התניא ואומר, כלל גדול צריך לידע כלל גדול בעבודה לבינוני. שגם אם אין יד שכלו ורוח בינתו משגת להוליד אהבת השם בהתגלות ליבו. שיהיה ליבו בוער כרשפי אש. לא מצליח. וליבו לא בוער, וחפץ, לא חפץ, בחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בלב לדבקה בו. רק האהבה מסותרת במוחו. הוא מבין. איך אמרתי, הוא לפעמים יכול לשכנע, אבל לא אותו. כן אותו, אבל לא לבעור. רק האהבה מסותרת במוחו ותעלומות ליבו, דהיינו שהלב, ביטוי נפלא, מבין. המוח מבין. אבל ההבנה כבר עברה לתובנה של הלב. הלב מבין. קוראים לזה תבונה, כן. הלב מבין ברוח חוכמה ובינה שבמוחו גדולת אינסוף ברוך הוא, דכולה כמי כלא חשיב ממש. אשר על כן יעתה לא יתברך שתכלה אליו נפש כל חי לדבק ולהיכלל באורו וכולי. הוא מבין שכך נכון. הוא מבין שזה צודק, שזה נאה, שזה יעקה. עליכם שם. הוא מבין את הכל, אבל הוא לא מצליח להעביר את זה לבארת הלב. נו, אז מה? גם אז אמר לנו התניא, שהוא צריך לדעת שמה שנגמר בתבונות ליבו ומוחו זה דרך שתלך ותצא, וזה דבר מופלא, והוא צריך לשמוח במצב הזה, והוא צריך לדעת שזה לפעמים, לשונו של התניא הייתה בהגהה, בעיבור, גם אם לא בהתגלות. אבל זה חי וקיים, גם אם זה לא מתעורר וקמע ובוער ורשתי יש. זאת הייתה הנקודה. והמוח שליט על הלב. זה גילוי עצום. זה גילוי פסיכולוגי יסודי מאוד, ההבנה שהמוח שליט על הלב. ישנו סיפור מפורסם שפעם הגיע אדמו"ר הרש"ב, הרב הרש"ב שולמבר, היה בווינה, הגיע שם איזשהו טיפול רפואי, ואחד הרופאים הגדולים שם, ובתוך הטיפול הרופא, הפרופסור שהתעניין אז מאוד ברעיון החסידות, שאל אותו מה זה תורת החסידות. אז הרבי ענה לו שתורת החסידות זה שהמוח יסביר ללב מה עליו לרצות. ושהלב יישם בחיים את מה שהמוח מבין. מה לא זה במשפט אחד? תורת החסידות היא שהמוח יסביר ללב מה הלב צריך לרצות. לא הלב יחליט מה לרצות. קנה לך לב מבין. שהמוח יסביר ללב מה עליו לרצות. וזה לא נגמר, זה ההתחלה. ושהלב יישם בחיים את מה שהמוח מבין. כשאמר לו את זה הרש"ב, שאל אותו הפרופסור, אבל איך אפשר לעשות את זה? הרי המוח והלב הם שני עולמות נפרדים לגמרי. אמר לו, מבחינה מדעית, מבחינה, מכל הבחינות, זה שני עולמות לחלוטין נפרדים. בוקר טוב. זה שני עולמות לגמרי לגמרי נפרדים. אז איך אפשר שהמוח יסביר ללב מה עליו לרצות, ושהלב יישם את מה שהמוח הסביר? ענה לו הרבי, זאת בדיוק עבודת החסידות. עבודת האדם, כך הוא אמר לו, זה להקים גשר בין שני החלקים של העולם. אתה צודק, המוח והלב זה שני חלקים נפרדים לגמרי של העולם, אבל הם באותו עולם. וכל עבודת האדם זה להקים גשר בין שני החלקים. לפעמים הוא יכול להקים גשר ממש, וכשהוא לא יכול, אז הוא צריך לפחות למתוח חוטי טלפון אלקטרוניים ביניהם. כך שמה שיש במוח, האור הזה, אור השם שבמוח, יגיע ויעיר בלב.
קווה אל השם.
קווה אל השם. הוא לא חלק. מה אני מסכים איתך 100%? המוח והלב הם שני דברים לחלוטין נפרדים. הם הפוכים. השכל במהותו, בשמו, פירושו דבר נבדל. המלאכים נקראים שכלים, כי הם נבדלים. הלב, כמו שאמרנו, הוא איבר באיברים. איך הסביר התניא בפרק הזה, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה? לא אם חשב אדם לעשות משהו טוב, אלא אם העלה האדם איזשהו הרהור כבר לרמת מחשבה. זה מה שהוא קרא פה תבונה. הוא מבין, הוא מתבונן, וזה עוד לא בוער. אז בדרך כלל שאדם מרגיש למה זה פועל גם למעשה, כי הלב הוא איבר כמו האצבעות. רק הוא איבר שמזרים דם ומרגיש חיות ונותן לו. אבל לכאורה מה שהמוח קולט אין שום קשר ללב. זה מה שהקודש ברוך הוא מצרפה למעשה. ההקדמה הזאת שבה הזכרתי לרגע את פרק ט"ז היא ההקדמה לפרק הבא, פרק י"ז, בפרקים י"ז וי"ח ינתח האדמו"ר הזקן לכאורה פסוק, אבל הוא יגיע פה לעולמות שקשה להבין אותם בכלל. הוא ינתח את הפסוק שמסביבו בעצם סובב כל ספר התניא. הוא נכנס אליו בפעם הראשונה עכשיו, עוד לא נכנסנו אליו, רק דיברנו עליו כל הזמן בעל פה, ועסקנו בו בכותרת הספר. ספר ליקוטי אמרים, הוא הנקרא בשם ספר של בינוניים, זוכרים? מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נשמתם עדן, מיוסד על פסוק, איזה? כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. זאת הייתה כותרת הספר של רבנו הזקן עצמו. בעצם השאלה היא, דיברנו 16 פרקים על מנגנון מופלא שלם שיכול להגיד לכל אדם שהוא יכול להיות בינוני. זה המנגנון של ההתבוננות שכולל בתוכו כל כך הרבה סעיפים של תפילה ועזרת השם ומוח ולב וצורת ההתבוננות בסדר והימני והשמאלי, כל המערכת נפלא. אבל שואל התניא, כל זה יפה מאוד, רק אל תגיד לי דבר אחד, שזה קל. חוץ מזה מה שנקרא בשידוך עם הכל בסדר. אבל קל אל תגיד לי שזה. אתה יכול להגיד לי שאפשר, אני יודע מה, אבל זה הרי הפוך מהטבע. הרי אתה עצמך התחלת את פרק ט"ז לפני רגע שהטבע הוא זה שמושך, אוקיי טוב, שהטבע הוא זה שמושך ללמטה. אז מה אתה קורא לזה קרוב? הפסוק אומר, לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר. איזה קרוב? התניא אומר, בפרק הזה אני אסתפק בלהבין את המושג קרוב. אחרי שאני אבין אותו, אני אשאל אותך עוד שאלה אחת. מאוד, אה? אבל זה חכו לפרק י"ח, לא לעכשיו. אתה אמור עכשיו איכשהו להסביר לי איך הדבר בעצם שאתה בעצמך אומר שהוא מנוגד לטבע, בחוש שלנו אנחנו מרגישים אותו. הטבע בוקר טוב ומבורך, הטבע מושך אותי למטה. ואתה בעצמך אומר מה שאני רואה בחוש, מה שכל אחד חש שזה הפוך מזה, זה קרוב. זה מחייב, איך יכול להיות? נזכיר יותר, הסברנו כבר כמה פעמים שהפסוק שמדבר על המצווה הזאת, כלומר כל התורה, על התשובה, מדבר על שלושת הלבושים של הנפש, שבהם אפשר לקיים את הכל. שלושת הלבושים, הדיבור, המחשבה, הדיבור והמעשה. ואיך הפסוק אומר את שלושת הלבושים? בפיך, זה הדיבור, ובלבבך, זאת המחשבה, מחשב את הלב, קנה לך לב מבין, לעשותו זאת העשייה. הניתוח של התניא יתחיל את הבעיה בשאלה של הפסוקים, של הפשט כדרכו, ולאט לאט יביא אותנו למקום שהוא השלב הבא. זה אולי השלב שבו נבין למה הדברים מתורגמים בצורה כל כך ברורה, בלי להתבלבל בתניא. הם לא מסתפקים בפילוסופיה של הרעיון, אלא בתורה ומצוות. ממש. דווקא. הוא יגיע לזה עוד מעט. ובזה יובן. מה שלמדנו שגם אם אי אפשר לעורר בהתעוררות הלב בלב בוער, מה שדיברנו עכשיו ממש, אבל התבונה פועלת. בוקר טוב ומבורך. חבוד בבקשה. רק ספרים. ובזה יובן מה שכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אני מבין שקרוב אליך שווה פחות או יותר, זה מגיש, זה קל, ניתן להגיע. קרוב. בפיך ובלבבך לעשותו, הסברנו בדיבור, במחשבה ובמעשה. למרות שכשנחשוב טוב על המילה לבבך, אם היינו לומדים אותה לפני שהיינו לומדים את התניה, ועוד יותר אם אנחנו לומדים אותה אחרי הפרקים הקודמים, אז הלב, כפי שהוא מבטא מצד אחד את הלב המבין, הוא מבטא לא פחות ואולי הרבה יותר את ההרגשה. במילים של התניה, את החיות. במילים יותר מדויקות, את האהבה והיראה. נכון? כל חיות בנויה מהפוזיטיבי של האהבה, הרצון ל, והיראה. היראה את. אז הלב בעצם כולל בתוכו את הדחילו ורחימו, את האהבה והיראה. ובזה יובן מה שכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ולכאורה, בוא נראה בפנים. הוא, בלבבך, זאת אומרת, רגשות הלב, הרגשות האלה, התחושות של אהבה, יראה, בעברית שלנו מסוף פרק ט"ז שהקדמנו עכשיו באריכות, להגיע באמת לעבודת השם בלב ולעובדו בכל לבבכם. לכאורה הוא בלבבך נגד החוש שלנו. החוש שלנו, החוש חש, כמו שאומרים, החוש שלנו, שחרר אותי, הוא מושך למטה. אז מה פירוש קרוב אליך הדבר? לכאורה הוא נגד החוש שלנו. אלא מה תגיד את הטעות הקלאסית? טוב, מדובר פה באנשים במדרגה כזאת. זה לא מדבר עליי. או היו דורות שזה היה רלוונטי. קראים את המשפטים האלה. באמת, היו דורות. או פעם היו ניסיונות אחרים. זה לא אותו דבר. מה אתה משווה בכלל בין הניסיונות של אדם כמוני בעולם של היום? מה בכלל? והתורה היא נצחית. והפסוק היא קרוב אליך הדבר מאוד רלוונטי אליך כאן ועכשיו ובכל מקום ובכל רגע בדיוק כמו למשה רבינו. וזה לא קרוב. זאת השאלה. לא קל, לי לא קל. לכם קל, לי לא קל, אומר אתם. לא קרוב. שאין קרוב מאוד הדבר. להפך ליבו מתאוות עולם הזה לאהבת השם באמת. כשאתה אומר קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך, כשאתה אומר קרוב אליך בלבבך, פסיק, תעזבו עכשיו את לעשות אותו. כשאתה אומר שזה קרוב אליי בלבבי, שלבבי יכול לקמוע וזה קרוב, לא מבין מה שאתה אומר בכלל. גם אני אומר, אתה, אני עברתי את 16 הפרקים האחרונים, הייתי פה. לא מבין, זה לא קרוב, זה מנוגד לחוש. כי טבע האדם זה שתאוות עולם הזה הן חזקות. והן מנוגדות. הרי מה אתה אומר לנו כל הזמן? שהעולם לא מחולק לשלושה עם אמצע גדול, אלא או שאתה כאן, או שאתה כאן. בעל חובות הלבבות אומר, אש ומים לא יכולים לדור יחד. כך תאוות עולם הזה ותאוות אהבת השם. זה לא הולך. אז מה אתה אומר לי קרוב? נכון. אבל זה לא קרוב, זה הפוך. וכמו שנאמר בגמרא, הוא מביא הוכחה שזה לא קרוב. למי שעוד לא, אולי יש מישהו כאן שזה כן קרוב, אני יודע. לכן, וכמו שנאמר בגמרא, עתו יראה מילתא זוטרא תהי. חלקנו זוכרים את זה, הזכרנו את זה כמה פעמים בתניא. התורה אומרת, ועתה ישראל, ועכשיו ישראל, מה השם אלוהיך שואל נעימה? אפשר לחשוב, מה כבר השם אלוהיך שואל נעימה? רק להיראה את השם אלוקיך, חוץ מזה הכל בזה. קופצת הגמרא ואומרת, עתו יראת שמיים מילתא זוטרא תהי. מה זה הדיבור הזה? האם יראת שמיים היא דבר קטן? והגמרא עונה תשובות מדהימות. אתם זוכרים מה היא עונה? כן, לגבי משה רבינו זה דבר קטן. התניא ישאל בפרקים הבאים, טוב, מה זה רלוונטי לי? כתוב, ואתה ישראל, אני גם. אז התניא יגיד, יש לנו עוד הרבה פרקים להגיע לשם. התשובה היא מדהימה. עתו יראת שמיים מילתא זוטרא תהי, כן, לגבי משה. נו, מה מעניין אותי משה? לגבי בחינת משה שבך יהודי, בך יש משה. מה נשמע? לגבי המשה שבך, המשה הזה שיכול למשות מן היאור גם את הבת פרעו שלו. ולא הפוך. המשה הזה שבך לגביו זה יראה שהיא מילתא זוטרא. זאת תשובת הגמרא. אבל זה עוד רחוק, נגיע לזה פעם. אבל הרבי מסביר כאן את הדברים כך. הוא אומר, אתם יודעים למה הוא הביא את הפסוק הזה? הרי אנחנו מבינים שזה נגד החוש, והשאלה היא מצוינת, גם לי שום צטט ציטוטי. הוא אומר, אם משה רבינו אמר, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? וחז"ל שואלים, נו, עתו יראה, מילתא זוטרא תהי. סימן שגם בגבי דורו של משה הם לא הבינו איך הוא אמר את זה. אז אל תענה לי את התשובות המצחיקות שפעם זה היה ניסיונות אחרים. תשתחרר מה שטויות האלה. אז היו ניסיונות אחרים ב-X, היו ניסיונות הרבה יותר קשים ב-Y. כל הסוגיה הזו של פעם היו ניסיונות אחרים, זה לא רציני. יש גמרא מפורסמת שרב אשי, הזכרנו אותה פעם, שרב אשי פעם בסוף שיעור, סיים את הלימוד של היום, ואמר מה יהיה הסקג'ואל של מחר, הלוז. כמו שצריך ככה במכללה, אומרים את זה למכון, מה התוכניות. אז אמר, מחר נעסוק במנשה חברים. סיימנו את הלימודים להיום, מחר נלמד קצת על מנשה המלך, אבל הוא רצה קצת לבטא את זה במנשה כל העבודה זרה של ירושלים, הוא ממלא אותה. אז הוא אמר, מחר נעסוק במנשה חברנו, מנשה מהחבר'ה. בלילה בחלום הגיע אליו מנשה לרב אשי. ואמר לו של מלאיכם, חברים קרית לה, קראת לי חבר, אה? לא חברך ולא חברה באבוך. זה הנוסח. לא חבר שלך, בלי להאמין, ולא חבר שאבא שלך. ואז עוד לפני שרב אשי מצליח בכלל לענות לו, הוא אומר לו, אבל טוב שהגעתי פה, אני מבין פה כבוד הרב, נכון? אז יש לי שאלה כבוד הרב. מאיפה בוצעים את המוציא בחלה? הסתכל עליו רב אשי ואמר לו, לא יודע. אז הוא אמר לו, מאיך השאר את המויצי לא ידעת? וחברים קל את להם. לך תלמד קודם כל מאיפה בוצעים המויצי, אחרי תקרא לחבר שלך. רב אשי, עורך התלמוד, מסכם תורה שבעל פה לנו. מנשה.
באמת מאיפה?
אז הוא שואל אותו בדיוק את השאלה הזאת, אתם רואים מה זה רב אשי? אומר רב אשי, רגע רגע רבי, הסיפור כל כך יפה, אבל אנחנו נפסיד את הכל באמת מאיפה? עונה לו מנשה, מהיכה דקרין בישולה, מהיכן שנגמר הבישולה, האפייה, למקום האפוי. טוב, מתפעל רב אשי, אני אגב לא מבין מה יש כל כך להתפעל, בטח בדק את זה בוויקיפדיה. אומר לו רב אשי, ומאחר דחכימה תקולי היי, אם אתם כל כך חכמים, איך הלכת לעבודה זרה המטופשת הזאת? מה, תסביר לי מה היה שם. אמר לי, אי הווית התם, אם היית שם. הווה נקיתנה לשיפולי גלימתך, היית מרים את שיפולי גלימתך, ורץ אחריי, מה שהילדים אומרים בטילים. אז כשתהיה שם, תצלצל פעם הבאה לישון. בינתיים תחזור לישון ומחר לך ללמוד. בבוקר הגיע רב אשי לבית המדרש ואמר, היום נעסוק במנשה רבי ותם. יש לי היום שיעור על מנשה הרבי. בוא נלמד קצת. זו סוגיה גדולה, אפשר לנתח אותה שם שעות. לא נכנס. המויצי אומר המהר"ל, אתם יודעים מה זה המויצי? זה הראשית. נפלא. ראשית הריסותיכם. אתם יודעים מה הבעיה של עבודה זרה? אי הבנת הראשית. אמר לו מנשה לרבה שבוא נדבר קצת על סוגיית הראשית. תגיד לי לא רעיונות בהשתלשלות עכשיו. תגיד לי איך מבינים את הראשית בלחם. מה אני עושה כשאני מפגש עם הראשית? ואתה שואל אותי? המהר"ל מסביר מה זה נקיתנה לשיפול לגלימתך. התרגום המילולי זה היית מרים את הגלימה, היו לכם הרי עם גלימה. אז היית מרים קצת את הגלימה שלא היית תקע איזה ברגליים כשאתה רץ. אומר המהר"ל, אדם רוצה לעבור עבירה. הוא ידע שהיא רעה לו. הוא ידע שהיא תהרוס לו את עצמו, את המשפחה שלו. לא יודע, אבל הוא משוגע עכשיו. משוגע, מסתול. בקריז. בדרך, פתאום פוגש אותו, לא יודע, הדבר האחרון שהוא רצה, אבל הוא לא יכול לתבורח מזה עכשיו. מה אפשר לעשות? הדודה מקליפורניה. מה אפשר לעשות? ירדה הרגע מהמטוס, היא אומרת, רק לי חיכית. מה אפשר לעשות? הוא מנסה לברוח, נתקע, פספס. זהו, כל העמדות תפוסות. לא מגיע. 40 שניות מקלל אותה. אבל אחר כך, שנה הוא יודע לה. אומר מנשה לרבה שכששנינו היינו רצים והדודה מקליפורניה הייתה מפריעה ואני הייתי מדבר איתה, אתה היית דורס את שנינו בהליכה. אתה לא היית סופר כלום. היית מרים את שיפולי גלימתך ורץ. אז אל תשאל על הדורות ההם ואל תשאל על עכשיו. התורה היא נצחית. הניסיון שלך שייך להיום, הניסיון ההוא שייך לאתמול, הניסיון שלי שייך למקום הזה, הניסיון שלך שייך למציאות הזאת. תפסיק להקים לי ועדות ביקורת ושיפוט. כי אתה מפסיד את התורה הנצחית. התורה היא נצחית, פירושו היא שייכת אליי, כאן ועכשיו. והפסוק, אתו, המשפט, אתו, יראת שמיים, מילתא זוטרא, נאמר גם על דורו של משה. זאת אומרת שהמושג קרוב אליך הדבר מאוד כפי שהוא קשה לי היום להבנה בחוש, היה קשה גם לנדב ואביהו אלעזר ואיתמר בהבנה בחוש. האם זה מפריע לך לחלום שהם היו הכל יכול? קודם כל הלוואי שזה יפריע לך כל. ב', אל תתעסק ברמת הניסיונות והיצרים של מישהו אחר עכשיו. אתה קולט שזה מנוגד לחוש. אז זאת השאלה הכי לגיטימית בעולם. אז מה אתה אומר לי? כי קרוב אליך. הוא ממשיך. וגם, השאלה הזאת היא עוד שאלה שהיא לכאורה ציטוט, אבל התרגלנו קרוב בתניה שכל ציטוט יהיה לו שני דברים. א', הוא כאילו שאלה מהמקורות, והבנה חדשה לגמרי במקור. אנחנו נבין באופן אחר לחלוטין היום את המושג כי קרוב. ומחר את מאוד. כל מילה, כל אות, תצטרך לקבל את מיקומה. אבל זה גם לעבור עוד תהליך שעוד לא עברנו מקודם בציטוט הקודם. זה לא מובא סתם עכשיו. עוד שאלה. וגם, אמרו רבותינו, זכרם לברכה, בצדיקים, הוא מוסיף את המילה דווקא, ליבם ברשותם. ישנו ביטוי במדרש, בראשית רבה. צדיקים, ליבם ברשותם, אבל הרשעים, הם ברשות ליבם. אם הלב הוא כל מה שאמרנו, וכאן זה נפלא, אז באמת האדם לא יכול להגיע למדרגה שהוא שולט לחלוטין לחלוטין וליבו איתו, אבל דרך מוחו, נכון? יש מנגנון, המוח שליט על הלב וכו' וכו' וכו'. מי כבר מגיעים למדרגה שבה, נו, הרע בכלל לא מופיע? הצדיקים. הגמור שאינו גמור. וזה הפירוש, צדיקים ליבם ברשותם. מוסיף האדמור הזקן, צדיקים דווקא ליבם ברשותם. אז איך אומרים לי, יהודי, טוב, נחמד, פשוט, רגיל, שקרוב אליי הדבר מאוד בלבבי? הרי כדי שזה יהיה קרוב אליי בלבבי, זאת אומרת שאני בלבבי אהיה מלא אהבה ויראה. הרי הרגע אמרת לי שצדיקים ליבם ברשותם. אפילו לא בינוניים. כי גם הבינוניים, הרי ליבם מושך אותם במקומות אחרים, ובזכות המנגנון הם מצליחים להתבונן ולשלוט. הבנתי, ורשעים הם ברשות ליבם. קלטתי מה שקראנו קליפה וכו', הבנתי. נו, אבל זה ודאי סותר את קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך. ואז הוא אומר כך, אלא, זוכרים את הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. וכאן מופיעה המהפכה הגדולה. קודם ברשותכם כמה שורות, ואז נקרא את זה לאט לאט. אלא בלעשותו ולעשותו, רוצה לומר, האהבה המביאה לידי עשיית המצוות בלבד. לא מדובר פה עכשיו על אהבה בכלל. ככלל. לא מדובר על להגיע למקסימום האהבה והעירה. אלא דלעשותו רוצה לומר, האהבה מביאה לידי עשיית המצוות בלבד. אותה אהבה שביחס לקיום מצוות נקראת אהבה. אותו כוח שיש בו מספיק כדי להביא אותי לקיום המצוות. מצוות, זאת המילה. תורה ומצוות, צוותא. שהיא רעותא דליבה, רעותא דליבה, נו, הרצון של הלב, שבתעלומות לב, זה שדיברנו עליו בפרק הקודם, זה שלא מתגלה בבערה, גם כי אינה בהתגלות ליבו כרשפי אש. ודבר זה, אהבה כזו שמביאה לקיום, ודבר זה קרוב מאוד. ונקל לכל אדם אשר יש לו מוח בקודקודו. כי מוחו כן ברשותו. הצדיקים ליבם ברשותם. אני לא. אפילו הבינוני שכל העולם אומרים עליו צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. ואל תחשוב שליבך ברשותך. אבל מוחי כן ברשותי. גם אם אני אחרון הרשעים עלי אדמות. ודבר זה, כלומר לעורר בתוכי אהבה כזו שבתעלומות הלב. תבונה, תובנות, תובנות של, תובנה לקראת. קרוב מאוד דבר זה ונקל לכל אדם אשר יש לו מוח בקודקודו, כי מוחו ברשותו ויכול להתבונן בו. זה כמעט כמו ביטוי ממוני, יש לך רשות שימוש, אתה לא צריך לקבל רשות מהבעל הבית של המוח, זה אתה. הלב יש שם חד סטרי בכניסה הרבה פעמים, אבל מוחו ברשותו בכל אשר יחפוץ. זוכרים את השיחה בין האדמו"ר הרש"ב לפרופסור באוסטריה? הרי זה שני עולמות נבדלים לגמרי, המוח והלב. אז מהי תורת החסידות? אז הוא ענה לו, תורת החסידות זה שהלב יעשה מה שהמוח מבין, ישמע למוח, ויעשה, יישם את זה בחיים. אי, זה שני עולמות נבדלים. כל עבודת האדם היא להקים ביניהם גשר. ואם לא גשר, לפחות להקים מערכת חוטים אלקטרוניים, שאור השם שבמוח יאיר ללב. ויכול להתבונן בו בכל אשר יחפוץ. וכשיתבונן בו בגדולת אינסוף ברוך הוא, כשיתבונן בו במוחו, בגדולת אין סוף ברוך הוא, ממילא יוליד במוחו, על כל פנים, כלומר אם לא בליבו, במוחו, האהבה להשם. מה זה אהבה במוח? אני מכיר אהבה בלב. לא, חמוד, אהבה עוברת שלבים. יש תובנות, יש תבונות, שהן עדיין לא מעוררות איזה מין, אני מתאים לי, בא לי חש, חוש, חש, אבל הן יוצרות מצב שבו אתה יכול לפעול. אתה חי עם זה כל היום, כשתחשוב טוב. והן מייצרות את המצב שכשיתבונן בו במוחו בגדולת אין סוף ברוך הוא, ממילא יוליד במוחו על כל פנים, אם לא בליבו, האהבה להשם לדובקה בו, מה זה לדובקה? אני הבנתי שלדובקה זה להרגיש דבקות, בקיום מצוותיו ותורתו. וזה כל האדם. זה ציטוט מאיפה?
קהלת.
קהלת בפסוק החותם. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אחרי שנשברו לי קהלת כל הקונספציות וכל הפילוסופיות וכל השיטות, נשאר לי דבר אחד בסוף. שכל האדם זה הצוותא שלו עם האין סוף. האם יש אין סוף ואתה קשור לאין סוף? או שגם אתה חלק מסוף? ואז אין טעם לעולם. אבל אם כשרואים דברים כל כך קשים שאנחנו רואים ושומעים וחווים כל שנייה, אז מה שמטריד אותנו זה האם יש אין סוף. זה כל האדם, אבל אתם יודעים מה פירוש זה כל האדם אומר עכשיו התניא? וזה נכון לכל אדם. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, אז אתה עכשיו מדמיין לעצמך איזה רבי ענק שבדביקות ליבו מגיע לתחושות מצוות כאלה ש... ואני דווקא מדמיין אותך. במקום שאתה נמצא, בתובנות שאתה מגיע אליהם, כי היום לעשותם כתיב. כתוב בפסוק, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אומרים חז"ל, היום לעשותם. לעשותכם היום. היום לעשותם. ומחר לקבל שכרם. שהפירוש, כי היום לעשותם, כתיב. שהיום, מה זה היום? מה פירוש המילה היום לעשותם? היום, יום בעברית זה... אמרנו יותר מפעם, יום בעברית זה כמו ים, כלי. ימים ברבים זה הרבה ים. ימים ברבים זה גם הרבה יום. כמו שהים הוא כלי להכיל הרבה מים, היום הוא כלי להכיל זמן. היום זה בעולם שיש בו עוד כלים. היום זה לא אתמול ולא מחר. כשאני אומר היום, אני אומר שאני עדיין בתוך מימד הזמן. אין לי יכולת להשיג את מחר. סביר להניח ששכחתי חלק מאתמול. היום. אז מה הייחוד של היום? אדם שתמיד רוצה להיות משהו אחר, בעולם המודרני המחלה הזו היא מאוד חזקה. אם אתה איש, אתה רוצה להיות אישה. אם אתה סוס, אתה רוצה להיות חתול. אם אתה עורך דין, אתה רוצה להיות... ויש המון אנשים שמתפרנסים מזה, הם מכוונים אותך, ואז אתה מכוון לזה. כוונה. אבל אדם ששמח עם היום ומחפש עכשיו לדעת, אבל אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי היום, כנראה זה לא פשלה בייצור לגמרי. יש בכל זאת כנראה משהו שכן יצא טוב. מה יש היום שאין בעולם הבא? מה יש היום במסגרת הזאת שנקראת היום שמחר אין? שלא כדאי לפספס. יש רק פעם אחת את הסרט הזה. מה יש היום? השיטה ההדוניסטית אמרה אכול ושתו כי מחר נמות. זאת אומרת, זה לא מה יש היום, זה אין מחר. אבל השאלה שלי הייתה אחרת לגמרי, מה יש היום?
בא בימים.
אברהם בא בימים, מה יש היום? אוהב ימים. לראות טוב, לא רק חפץ חיים. התשובה היא אחת. מחר אי אפשר לעשות. רק היום. במקום להגיד לי מה אתה לא מבין, בוא נדבר על מה אנחנו כן מבינים. לעשות מחר אי אפשר. אותו הסיפור הגדול הידוע עם הגר"א. זוכרים שברגע שלפני מותו הוא פורץ בבכי נוראי, ושואלים אותו, רבי, מה אתה בוכה? הוא תופס את הציציות, את הטלית קטן שיש לו. הוא אומר, מה אני בוכה? זה עולה שתי קופיקות. פה בעולם הזה. כמה צריך לשלם על זה שם בעולם הבא? עם שתי קופיקות, תראו מה אני יכול לעשות פה. מה יש שם? זה לאהוב את היום. כי היום לעשותם כתיב לכן זה כל האדם. שהיום הוא עולם המעשה דווקא. זה פירוש המילה היום. זה כלי של עשייה. אוהב ימים. אתם יודעים מה החידוש כאן? האהבה לקדוש ברוך הוא כשלעצמה לא היא הדבר העיקרי. זאת מהפכת עולם. העיקר הוא לעשותם. כדי לעשותם צריך דחילו ורחימו כדי שזה יפרח למעלה. בטח. ככל שהרגש הפנימי יתעורר יותר, ככל שהמציאות יתעורר, ודאי, ברור, זה המנועים. אבל מה קובע את הדבר עצמו? לעשותם. אתה קשור או לא קשור? ולמחר, לעתיד לבוא, כשכבר אי אפשר בשתי קופיקות לקנות חתיכת בד, כשכבר אי אפשר לשים העטפה תחת דלת שבורה ליהודי שאין לו, כשכבר אי אפשר לנסוע מפה בצוות חילוץ להאיטי כדי להציל בני אדם, מחר! זה כבר המקום של לקבל שכרם. אתם יודעים מה זה לקבל שכרם? לקבל שכרם זה לא לקבל שכרם. לקבל שכרם זה לעסוק בהשגות. כמו שמבואר במקום אחר. אז אני רוצה רגע לחזור. אתם זוכרים את הביטוי שהוא שאל על קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו? הוא לכאורה לא ענה, הוא ענה מדהים. תשמעו איך לקרוא את הפסוק עכשיו. הפסוק מדבר על כי קרוב, והשאלה שלנו הייתה, נו, לא קרוב, לא קל בכלל. אמרנו, אבל כתוב בפסוק שלהיות עם הלב, לבבך, עם רגשות הלב, קשור אל הקדוש ברוך הוא, זה קרוב. רתניה, בוא נלמד לקרוא את הפסוק. הפסוק מדבר אמנם על שלושת לבושי הנפש. פה, בפיך, נו, בלבבך, שאנחנו קוראים לו מחשבה, ולעשותו, שאנחנו קוראים לו מעשה. אבל אם נקרא טוב את הפסוק, נגלה שיש כאן שתי קושיות מיידיות. א', לא כתוב בפיך, בלבבך ובעשייתך. אלא בפיך ובלבבך לעשותו. נכון? העשייה הופכת להיות המטרה. למד. זה מכניס לנו לסוגריים שאלה, איפה צריך לשים את הפסיק? אחרי בפיך? או אחרי כי קרוב אליך הדבר מאוד? כי קרוב אליך הדבר מאוד, פסיק, או נקודותיים. אם לא היה כתוב לעשותו, אז הייתי שם נקודותיים, אחרי כי קרוב אליך הדבר מאוד. נקודותיים. בפיך, בלבבך, ובמעשך. במעשיך. נכון? ככה הייתי צריך לקרוא. אבל כתוב בסוף לעשותו. מה שגורם לי אולי לעשות הפוך. כי קרוב אליך הדבר מאוד, אולי פסיק קטן. בפיך, פסיק. ובלבבך לעשותו. ובלבבך לעשותו. צריך להבין את המשפט. ושאלה האחרונה בפסוק. אם אכן מדובר פה רק על שלושת לבושי הנפש, אז בואו נחשוב בהיגיון. מה הסדר של לבושי הנפש? בואו נלך מבפנים החוצה. מבפנים החוצה, מחשבה,
דיבור,
מעשה. מבחוץ פנימה, מעשה, דיבור, מחשבה. אבל הסדר של הפסוק הוא לא הגיוני, לא אם תקרא כך ולא אם תקרא כך. כי הסדר של הפסוק הוא דיבור, שזה באמצע, לבבך, שזה מחשבה, לעשותו, שזה עשייה. תסמים עד איזה דיוקים התניה מגיע. אומר התניה, עכשיו בוא נסביר את הפסוק. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך פסיק. ומה שאמרנו לגבי הלב שזה קרוב, הכוונה היא לגבי לבבך לעשותו. איזה לבבך קרוב אליך מאוד? התבונה הזו שמביאה את הלב להחלטה שהוא יכול לקיים את המצוות. להחלטה שהוא רוצה להיות חלק מהעשייה. האם בוערת בליבי עכשיו באמת, 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 באמת אהבה גמורה מוחלטת לכל אדם שעכשיו סובל בצד השני של העולם? יכול להיות שלא. אבל האם כרגע אני יכול להגיע למצב שלבבי יהיה מספיק חזק ועומד ובוער כדי לעשות? התשובה היא כן. בשתי רמות בלבבך. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, אתה יכול לשלוט על הדיבורים שלך. כמה שזה קשה לנו, זה האדם עוד יכול לתפוס. אתה יכול לשלוט על דיבוריך. ואתה יכול לשלוט על לבבך, אין פירושו שאתה תהיה מהצדיקים שליבם ברשותם. במובן שליבם ברשותם לגמרי. אלא בלבבך על מנת לעשות, אתה יש לך. את הלב שקובע שאתה רוצה להיות חלק מהעשייה, יש לך מספיק. אתה חלק מאיזושהי אידיאולוגיה. ובאידיאולוגיה הזאת יש איקס עשיות. ועכשיו קצת התייבש לך הלב. השאלה אם עוד יש לך מספיק כמיהה כדי לעשות. אז זה באה התשובה של הפסוק. המנגנון שהקדוש ברוך הוא ברא אותך אדם, הוא מנגנון כזה, שלעולם קרוב אליך הדבר מאוד בלבבך, לא רק בפיך, אלא גם בלבבך לרמת לעשותו. מדהים. זאת קריאת הפסוק. למה? כי הוא מסיים... המוח שליט בטבעו ותולדתו על חלל השמאלי שבלב. שם בחלל השמאלי שבלב כבר אמרנו נמצאת מקום משכן הנפש הבהמי. והמוח שליט בטבעו ותולדתו. ועל פיו הוא שליט על החלל השמאלי שבלב. מה זה החלל השמאלי שבלב? המחשבה של התאוות, של המחשבות הרעות. של כל מה שקורה בטבע הזה, והוא שליט אותו דבר על פיו, אתם רואים את כל המשפט, והמוח שליט בטבעו ותולדתו, א', על חלל השמאלי שבלב, לאיזו רמה? לרמת בלבבך, לעשותו, ב', על פיו, בפיך, ועל כל האיברים שהם כלי המעשה, על כל זה המוח שליט. שליט לגמרי. וכיוון שהמוח שליט, אז ממילא אתה יכול לקלוט שיש את המגמה הזו, את המקום הזה שהאדם יכול לפעול בתוך. לפעמים אנחנו מזכירים את המשפט שטבע אותו ספר החינוך, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות ולא מבינים אותו לעומק. לפעמים נדמה לנו שזה זה, זה, זה מין ניחום חלילה שטחי כזה של ריפוי בעיסוק. תעשה את שתוק, אתה לא מבין מן כובך או עזוב, אתה לא... היינו יודעים טיפה להעריך את זה, כל החיים שלנו היו שונים. היינו קולטים שזה כל האדם, ולא האהבה וההשגה. זאת מהפכת עולם מה שעושה התני. התני אומר, אני עושה עצירה לפרק אחד באמצע כל הפרקים שבהם אני הולך לדבר בעיקר על אהבה ואירה. וכמה זה כל האדם, וכמה זה נותן את כל העוצמה ואת כל החיים. ובאמצע אני עוצר לרגע ואומר לך, בוא לא נשכח דבר אחד. זה הכל יהיה מילים באוויר. אם לא תקלוט שהיום לעשותם. עכשיו אגב, הפסוק הזה הופך לכל כך נכון בהקשר, בקונטקסט שלו. ראיתי שיעור יפתח ומה שם תוך כדי באמצע. כתוב שם כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום. לא נפליתי ממך. שואל רשי, מה זה כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום? אומר רשי, כל התורה נקראת מצווה. שואלים המפרשים על רשי, אז היה צריך להיות כי המצוות, כי התורה, מה שמביא שם מחלוקת בפירוש של הפסוק. אתם יודעים מה תשובת רשי? התניא. כי עצם זה שיש בעולם מצווה, זה סיכום התורה עכשיו. זה שיש בתורה מצווה, זה מה שהופך את כל העולם הזה לקרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אתה מבטל על מערכת המצוות, ואתה אומר, אני מבין את הרעיונות. ואחרי זה אתה אומר לי, אבל זה לא קרוב. אז תחליט אם אתה רוצה לקבל את הכיוון או שאתה לא רוצה, מה אתה רוצה, מה אני יכול לעשות? אני אף פעם לא אמרתי שהלב ברשותך. זה לא המנגנון. הטבע הוא שהלב לא ברשותו של האדם. בחלק הבא, שניכנס אליו בעזרת השם בשיעור הבא, בחלק הבא הוא ידייק ויגיד, כתוב צדיקים ליבם ברשותם. אבל הרשעים, נו, הם ברשות ליבם. אבל התניא כבר אמר לנו שהחיים לא כל כך קלים. צדיקים ליבם ברשותם. אבל הרשעים הם ברשות ליבם. יפה? אבל עכשיו בואו ננתח את זה עוד פעם, ונזכור שיש בעולם צדיק, נו, בינוני ורשע. ובואו ניקח את המשפט צדיקים ליבם ברשותם, ואת המשפט אבל הרשעים הם ברשות ליבם, ותראו שיש סתירה. אם הצדיקים בלבד ליבם ברשותם, אז הבינוניים, נו, אין ליבם ברשותם. רק הצדיקים ליבם ברשותם. נכון? יוצא שהבינוניים הם כמו הרשעים. עכשיו דוב, שים בצד. בוא ניקח רק את המשפט על הרשעים. אבל הרשעים הם ברשות ליבם. נו, אז יוצא שהבינוניים ליבם ברשותם. תחליטו. וגם וגם. אומר התניא הצדיקים, אומר התניא הצדיקים ליבם ברשותם. זה לא המאבק שלהם עכשיו. הם בסוג מאבקים אחר לגמרי. כל הדיון של למתוח חוטי טלפון אלקטרוני מצד לצד כבר נעשה, המערכת פועלת. עכשיו אתם יודעים איזה עבודות יש שם בתחזוקה? אבל הם כבר מתחו חוטי טלפון מצד אחד דרך האוקיינוס, הלא שקט בכלל. מתחו. והבינוניים כל הזמן עוסקים במתיחת חוטים. יום אחד קר, יום אחד כפו, יום אחד נפל המתח, יום אחד עלה המתח, בלגן. אבל הרשעים באמת, עוד מעט הולך לדבר על רשעים באמת, אבל הרשעים באמת, הם ברשות ליבם. מה שיעסיק עכשיו את התניא זה השאלה, רגע, אם זה כל האדם, אז המנגנון הזה חייב לעבוד על כל אדם, גם על הרשע. אז למה זה לא עובד עליו? ואז הוא יצייר איך האדם מצליח לייצר לעצמו מערכת קליפות שחוסמת פשוט כל רפואה. לא שמעתם את זה אף פעם מהדוקטור? איך הוא מצליח לייצר לעצמו מין מערכת ששום דבר לא נכנס? הוא קורא לזה עונש. זה מנוגד למנגנון. הרשעים הם לא עדות על זה שהמנגנון לא פועל. אגב, הרשעים זה אני. הרשעים זה מי שהחליט שמבחינה עקרונית משהו מסוים זה האגו שלי. לא רשם. זוכרים? הרשעים זה מי שמגביר את הקליפה. אבל כשיטה. איך הוא אמר? אפילו כל העולם אומרים לך, צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. מה זה אהיה בעיניך כרשע? כאילו. עכשיו יבוא התניא ויגיד, כן, כן, יש כאילו רשע, אבל יש רשע באמת. הרשע באמת זה לא איש עם שיניים גדולות, מפלצת שמרביץ לכולם. הרשע באמת זה אתה, אני כלומר, שמחליט שהקדוש ברוך הוא באמת צריך לעבוד באמת ברוב העניינים מצוין, אבל יש חלק אחד מהמשרה שכדאי שישאיר לי. לא, לא, בכל הוא חייב להתערב. כלומר, יש, באמת, גם מן הסתם עסוק מאוד, לא כל כך. אז יש מצווה מסוימת שלא רלוונטי לגבי. או לגבי, כי אני במבנה הנפשי דפוק. לא אני, זה מהסבתא, זה גנטיק. חוץ מזה, הוא 100%, 99%, באמת, קדוש ברוך הוא מעולה. זה רשע באמת. זה לא רשע בכאילו, זה רשע, אגב הוא יכול לקיים ככה מצוות, מלנת אלפים מה שהילדים אומרים. אבל זה רשע באמת, כי התפיסה היא שאני לא רוצה את כל הלבושים. ואז, הם ברשות ליבה. אגב, כל כך הגיוני. עכשיו באתי אל הלב, ואמרתי לו, בוקר טוב המפקד. החלל השמאלי כבודו המפקד. אלא במה? אתה המפקד רק ב-X. הרי סיכמנו כבר שצדיק רשע ובינוני של התניא זה לא לחלוקת דיווידנדים עכשיו. זה לא המוזניים, זה לא השם המושאל, זה לא השכר והאונס. בכלל לא מעניין אותנו, מעניין אותנו העבודה הנפשית עכשיו. המנגנון הזה בנוי על ההנחה שהיא המהפכה של התניא. שהמצווה היא כל האדם. המצווה. וכשהקדוש ברוך הוא נתן תורה ומצוות, הוא נתן תורה ומצוות כמנגנון שמאפשר לחיות את עצם החיות, את עצם האור אינסוף. כי הטבע הוא כזה שלפעמים הלב בוער וקמע, ולפעמים כבד. ומערכת המצוות היא המערכת שממשיכה את הצוותא. אלא שכדי לפעול במערכת המצוות חייבים מינימום פעילות מנוע. קוראים למינימום פעילות מנוע הזה בלבבך לעשותו. זה לא בלבבך סתם. זה בלבבך לצורך עשייה. זה קרוב מאוד. אתם מבינים לאן מגיעים עכשיו אחרי הפעולות נמשכים הלבבות? אתם תופסים מאיפה זה יכול להגיע? וכשאתה פועל עם המנגנון הזה, בענווה, ואתה פועל איתו בבלבבך לעשותו, המנגנון הזה יכול להמשיך את פעילות הבינוני שלך עוד ועוד 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 ועוד. אבל כל האדם הוא את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם וכי זה כל אדם. באשר הוא אדם. אחרת, התורה לא הוגנת. אם לא, אנחנו רק נקרא וניכנס לזה בעזרת השם אחר כך, לא עכשיו. אם לא, מי שהוא רשע באמת, כמאמר רבותינו ז"ל, שהרשעים הם ברשות ליבם, ואין ליבם ברשותם כלל. וזה רק את המילים, רק את המילים כדי להרגיש, אני לא קורא, לא מסביר עכשיו בכלל. וזה, איך זה קורה? הרי זה מנוגד עונש. זה עונש אישי כזה. על גודל ועוצם אבונם. מהו גודל ועוצם אבונם? יכול להיות שזה אבון לא גדול בכלל. ההחלטה לשים תמרור חד סטרי לקודש ברוך הוא בנקודה אחת. הנחת התמרור הזאת שאני שם כל כך הרבה פעמים, ההנחה הזאת יוצרת את המצב שבו בקטע הזה אור השם לא מופיע. ואם אור השם לא מופיע, אז בקטע הזה אתה מת. ואם אתה מת, אתה ברשות לבך. ולא דיברה תורה. בדיוק. 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 זאת אתה האכילה. ולא דיברה תורה במתים. התורה שלנו היא תורת חיים. והיא לא תורה של מתים. באמת, חשבתי שהתורה היא למתים. אתה לא מבין על מה מדובר בכלל. התורה היא לא לחלק שאתה רוצה שימות. התורה לא תכריח אותך להיכנס למקום שאתה חוסם. ולא דיברה תורה במתים אלו שבחייהם קרויים מתים. מכאן הוא יבוא ויגיד את ההיפוך, כי באמת אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד השם בלי שיעשו תשובה על העבר תחילה. לשבר הקליפות, שהם מסך מבדיל ומחיצה של ברזל המפסקת בינם לאביהם שבשמיים. אני לא יכול להפעיל פה את כל המנגנונים הפוזיטיביים אם אתה שם את המחיצה. לכן הפרט הראשון שאני צריך לעשות בחלק הרשע באמת שבי, כבר לא נבלים ממושגים סתם, רשע באמת איש רע, הרשע באמת זאת אומרת החוסם, שם אין ברירה אלא לשבר קליפות. אמרנו הרבה פעמים, לשבר בעברית זה to break, לשבור, ולשבר בעברית זה למצוא את התקווה. המשביר. לשבור בר. אתה לא תוכל. זה עובר לידך, כי זה חסום שם. זה לא יכול להיכנס, כי אתה חסמת. כי המוח כן ברשותך. והאחריות על התמרורים של המוח. ואתה חסמת. ואי אפשר. אלא על ידי שבירת ליבו ומרירת נפשו על חטאיו. הפסקה הזאת, החלק הזה של סיום הפרק, וזה ניכנס בעזרת השם.